הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM.
מחדדי אוזניים. פודקאסט שמתחנף למרצים.
אז שלום לכולם, ואנחנו מתחילים עכשיו את החלק השלישי של התוכנית שלנו על סטיבן הוקינג. שמענו בשני החלקים הראשונים קצת על הרקע לבן אדם, מה עשה אותו כל כך מפורסם, שמענו קצת על התחומים שבו הוא עסק, סביב החקר היקום והזמן. ובחלק השלישי אנחנו נמשיך עכשיו על מה הוא תרם למדע הזה, מה היו התגליות המדעיות העצומות שלו באסטרולוגיה ובחורים שחורים. נתחיל, עמי.
בבקשה, אז בואו באמת נדבר על מה תרם הוקינג למדע, מעבר לדמות המאוד מפורסמת שהוא היה. אז מבחינת המדע, הוא באמת התעכב על שלושה דברים, על ההתחלה של היקום, הבנת התהליכים בתחילתו של היקום, וגם בסופו של היקום, מה יהיה עתידו, מה יקרה ליקום בסוף. הוא התמקד בחורים שחורים, והוא ניסה ולא הצליח למצוא את התיאוריה של הכל.
נוסחה להכל.
כן, שמחברת את כל הכוחות בטבע, אני רק אזכיר מהקטע הקודם, אלקטרומגנטיות, כוח גרעיני חזק וחלש, הם שלושה כוחות שאנחנו מכירים ושיודעים לחבר ביניהם בנוסחאות, איך הם משפיעים זה על זה. הכוח המשיכה שכולנו מכירים, כוח הכבידה, כוח המשיכה, הוא כוח שהוא מוכר, הוא קיים, הוא
אבל
ידוע.
אבל הוא לא מסתדר.
אבל מבחינת איך לנסח אותו מתמטית, הוא לא מסתדר עם שאר הכוחות, ומדענים רבים, ואחד מהם הוא הוקינג, ניסו לעשות את התיאוריה של הכל, לאחד את כל הכוחות האלה ביחד. זה מאוד מושך לאחד את הדברים לתיאוריה שמסבירה בדיוק. אז אלה הדברים שעסק בהם הוקינג. בואו קצת נראה באמת לאיזה חידושים הוא הגיע. אז נתחיל דווקא עם חורים שחורים, כי אני חושב ששם קרו הדברים הכי דרמטיים, ואולי גם חלקם הכי מפורסמים שהגיעו אפילו לציבור הרחב.
שהם עדיין בתהליך גם יש להגיד.
ועדיין חוקרים את הדברים האלה. אז באמת חורים שחורים, אמרנו את זה בקטע הקודם, הם אחד הדברים, התופעות הכי מוזרות ביקום, כי הם בעצם כוכב שהתכווץ, התכווץ, ונהיה כל כך קטן וצפוף מבחינת הצפיפות המסה שלו, שהוא שואב כל דבר אליו, הוא הופך למין שואב אבק קוסמי. עכשיו, אם אנחנו בתפיסה הזאת ולא מעבר לה, אז נובע מכך שהעתיד של היקום הוא מאוד מאוד עגום, מכיוון שלאט לאט אנחנו יודעים
שנוצרים... כולם ישאבו ו...
בדיוק, נוצרים כוכבים...
כמו שעכשיו דיברנו בחלק הקודם ששתיים יתאחדו, אז זה יקרה תיאורטית בסוף להכל.
בדיוק, זאת אומרת, בגדול יש לך איזשהו תהליך שכוכבים רגילים, כמו השמש שלנו, האמת צריכה להיות קצת יותר גדולה מהשמש שלנו, בסופם יכולים להיות חור שחור, יהפכו לחורים שחורים, והחור השחור הוא מין שואב אבק קוסמי כזה, וכל מה שמתקרב אליו, הוא שואב. וואנס שהוא שאב את זה, אין דרך חזרה. לא רק שאין דרך חזרה, החור השחור הולך ומתחזק ככל שהוא שואב דברים, כי בעצם המקור לכוח המשיכה הזה, השאיבה הזה, הוא המסה שלו. ברגע שהוא שואב אבק כזה קוסמי, או כוכבים אחרים, או כל דבר שנקרא בדרכו, הוא גם נהיה עם יותר מסה, הוא נהיה עם יותר מסה, בעצם כוח השאיבה שלו גדל. אז לפני שנמשיך ונגיד שזה קצת יותר מורכב, יכול להסתמן פה איזשהו מין תיאור מאוד מאוד אגמומי לעתיד היקום, שדברים רק הולכים ומדרדרים מאיפה שאנחנו נמצאים היום, ולאט לאט חורים שחורים שואבים לתוכם את כל החומר ביקום, את כל שאר הכוכבים, גם כוכב שלא הפך בעצמו לחור שחור באיזשהו תהליך טבעי שזה יכול לקרות, הכוכבים, החורים השחורים פשוט ישאבו אותם אליהם. יש הרבה תמונות כאלה שלא ממש צילמנו בווידאו, אף אחד לא יכול לצלם את זה, אבל תמונות מה שנקרא artist impression, שחור שחור כל... שואב כוכבים רגילים, ונהיה יותר גדול ויותר אימתני. אנחנו יודעים למשל בוודאות שכמעט בכל גלקסיה ביקום, ובוודאות בוודאות בגלקסיה שלנו, גלקסיית שביל החלב, במרכז של הגלקסיה יש ריכוז אדיר של כוכבים, זה פשוט צפוף שם, כאילו במרכז תמיד צפוף, ובצפיפות הזאת אנחנו יודעים בוודאות שהתפתח חור שחור ענקי שנמצא במרכז הגלקסיה. עכשיו, כל הכוכבים מסביבו שהם לא ממש קרובים אליו, שהם כבר נדבקו לתוך החור השחור, שהם עדיין במרחק ולכן הם עדיין מהירים ורואים אותם, אבל הם נמשכים אליו לאט לאט.
אז המרכז של שביל החלב הוא חור שחור ענק?
כן, מרכז שביל החלב הוא חור שחור ענק, אנחנו סבורים שרוב הגלקסיות במרכזם יש חור שחור ענק.
שהן נבלעות לאט לאט.
כן, ואז הן בעצם בולעות את עצמם. זאת אומרת, תחשוב שכל גלקסיה ביקום מייצרת לעצמה שואב אבק קוסמי במרכזה, כתוצאה מקריסה
של... שואב אבק קוסמי.
זה ההסבר הכי ויזואלי שאני יכול לדמיין, אבל לא אי רובוט כזה קטן פשוט שמנקה וחוזר למקום, אלא משהו באמת טרמינטור רציני, שבולע את הגלקסיה כולה.
והוא נותן גם איזשהו קונטרה לעובדה שהיקום יהיה מתפשט?
אז כן, בחיים של הגלקסיה, בקנה מידה של הגלקסיה, הרבה יותר משפיע המשיכה של החור השחור הזה למרכז, מאשר ההתרחבות של היקום, אז בהחלט. זאת אומרת, עוד פעם, תכף נראה שהדברים קצת הסתבכו, אבל כרגע כבסיס לדיון וכנקודה שבה היה הוקינג עד להתפתחויות הנוספות, אתה במין מצב שאתה מבין שברוב הגלקסיות הם ישאבו את עצמם לתוך חור שחור, ואנחנו בעוד איקס מיליארדי שנים, מה שטוב בדבר הזה שזה תמיד עוד מלא זמן, ולא צריך לקחת את זה אישית, אבל בסופו של דבר היקום יהיה מלא במין חורים שחורים ששאבו הכל, ולא יהיה פה כלום. כלום מדהים. נורמלי, כלום שאפשר לראות אותו, כלום שאפשר לחיות בו.
אז מה החידוש של הוקינג?
אוקיי, אז קודם כל זה התחיל מזה שהוקינג היה חלק מהתפיסה הזאת, ובאמת תיאר את סופו של היקום כאיזה מין מגרש משחקים נורא ששואבי האבק שאבו בו הכל, ונגמר המשחק. אין יותר כלום חוץ מחורים שחורים שבתוכם שאוב כל היקום. ואז התחיל דיון מאוד מאוד מעניין, כי הרעיון הזה שחור שחור כל הזמן שואב על עצמו דברים, סותר עקרון אחר בפיזיקה, שזה עקרון של אנטרופיה. זה מושג קצת מורכב, אבל אנטרופיה זה בעצם...
אוקיי, פה קרקע, אנחנו נמשיך...
מי שצריך לברוח שיברח, אנחנו נמשיך לנו פה בשקט באולפן. אז פה התגלה התנגשות עם חוק אחר מאוד מאוד בסיסי, שנקרא חוק השימור האנטרופיה. אנטרופיה זה מין מדד לכמות הסדר או המידע ביקום, או במערכות שהן לא רק היקום. אני יודע שאני קצת מדבר כללית, אבל זה באמת האופי של אנטרופיה. היא דבר מאוד מאוד כללי, יש גם אנטרופיה במחשבים, ואנטרופיה בסדר של הדברים על השולחן שלך בחדר העבודה. והכלל הבסיסי של אנטרופיה אומר שאנטרופיה או הבלגן, הוא כל הזמן הולך וגדל. זאת אומרת, אם אתה רוצה לסדר, האמת שולחן עבודה זה אחלה הדגמה לנושא האנטרופיה. Okay. באופן טבעי, שולחן העבודה שלך רק ילך ויתבלגן יותר ויותר, לא יהיה בו סדר. אם אתה רוצה שכל הדואר הנכנס יהיה בערימה, וכל הדואר, אני יודע שאני מדבר בדיבור של שנות של האלף הקודם, שאני לא יודע מה, כל השאריות האוכל שלך יהיו בערימה אחת, וכל הזבל יהיה בפח, וכל הניירות שאתה צריך ללמוד מהם יהיו מסודרים בערימה שלישית, אתה צריך לייצר סדר, אתה צריך באופן אקטיבי להשקיע אנרגיה שזה מסודר.
אם אתה לא תיגע, זה יתבלגן.
אם אתה לא תיגע, ולא נכניס פה את בת הזוג או האישה לסיפור, וזה רק אתה והיקום, אם לא תדאג לסדר ותשקיע בזה אנרגיה שיהיה מסודר, לאט לאט יהיה לא מסודר. אולי דוגמה יותר פשוטה, שלא נסתבך עם השולחן העבודה של כל אחד והרגלים האישיים שלו, אם תיקח עיר שלמה או בניין, ותשאיר אותו 1,000 שנה בלי שום טיפול, בלי שרברבים שמתקנים תקלות, בלי כלום, פשוט בניין שבנית לפני 1,000 שנה, ואף אחד לא טיפל בו, לאט לאט הוא יערס,
ויהיה
ברדק, ויהיה מין אבנים מפוזרות על זה, בסוף אפילו לא תדע שהיה שם בניין מרוב שהכל התפזר.
אז ברמה הקוסמית?
אז עכשיו, איפה העניין הקוסמי? שהחורים השחורים דווקא עושים ההפך, הם כאילו עושים את זה בניגוד לדרך הטבעית של דברים.
לבלגן, הם שואבים.
כי הם, בזה שהם שואבים, הם כאילו מסדרים את היקום. מה זאת אומרת הם מסדרים את היקום? כשדברים נשאבים לתוך החור השחור, כאילו יש יותר סדר ביקום, כי כל המסה וכל האנרגיה שנשאבה, היא נמצאת עכשיו בתוך החור השחור, מתחת לרדיוס
פחות שוורצ'ילד.
היא פחות לא ידועה, זה כאילו יותר מסודר. זאת אומרת, באמת במונח המדעי של האנטרופיה של היקום, שואב אבק כזה קוסמי ששואב דברים פנימה, מייצר יותר סדר במקום יותר אי-סדר. וכמות המידע ביקום יורדת. תחשוב כמה מידע, עוד פעם, אני מדבר קצת באוויר, אבל תדמיין איזשהו מושג של מה אפשר לדעת על היקום היום עם כל הכוכבים שאנחנו רואים. עכשיו תדמיין שהם כולם נשאבו לתוך שואבי אבק.
אז כולם ענקיים. במקום אחד.
כולם או בשואב הזה או בשואב הזה או בשואב הזה, ואולי בסוף גם כל שואבי אבק יתאחדו לאיזה שואב ענק, אז כל היקום בתוך איזה חור שחור אחד. יש הרבה יותר מידע ביקום כמו שאנחנו רואים אותו היום, עם התופעות שאנחנו יכולים לראות ושקורות, מאשר שהכל נכנס לשואב אבק אחד גדול שהוא חור שחור ענק. אז יש כאן איזושהי התנגשות בין שני עקרונות, איך עובד חור שחור ועקרון האנטרופיה. ומדענים באו ואמרו, רגע, אז זה לא יכול להיות, יש פה טעות, חור שחור לא עובד כמו שאנחנו הרגע הסברנו, אני מתנצל בפני השומעים, אנחנו נסביר את זה אחרת, ככה עובד המדע, הוא כל פעם מתקן את עצמו כשצריך, ובעצם הגיעו חוקרים למסקנה שחורים שחורים חייבים מדי פעם לפלוט מידע. מידע, יכולת אנרגיה, חומר, אור, משהו. הם חייבים, חייבים גם דברים להיפלט מהם. לא ייתכן שהם כל הזמן רק יבלעו חומר ואנרגיה וישירו את זה בתוך הבטן.
למה לא?
כי אז הם פוגעים בכמות הידע של היקום. הם מקטינים את כמות האנטרופיה של היקום. אי אפשר להקטין אותה כל הזמן. היא צריכה להפך, היא צריכה לגדול. הם צריכים בסופו של דבר לאזן את האנטרופיה. אם הם איבדנו בגללם מידע, אז
צריכים גם
תהליך הפוך. אוקיי. הם לא יכולים כל הזמן רק שיאבד מידע ביקום. זה כאילו מנוגד לחוק האנטרופיה. אפשר אולי באיזשהו מקרה אחר היה להגיע למסקנה שהאנטרופיה זה לא חוק נכון, צריך לבטל אותו.
או שהשאיבה הזאת כחלק ממשהו אחר שקורה, וזה האיזון, שהם אומרים מצד אחד אולי יקום מתפשט, מצד שני הוא מתכווץ על חורים שחורים, או מצד אחד נהיה כאוס במקומות אחר, מצד אחד.
העניין הוא כזה, שבאופן טבעי חור שחור שואב דברים, ואם אנחנו משוכנעים, ונכון להיום אנחנו עדיין משוכנעים, שכשדברים נבלעים בתוך החור השחור, מה שנקרא יותר עמוק מאופק האירועים שלו, שאתה כבר לא רואה כלום, אז נכון להיום, גם עכשיו, בימינו אנו, לא רק שאני מדבר איפה שהוקינג התחיל את הדיון הזה, התופעה הזאת של שאיבת דברים לתוך החור השחור מקטינה את האנטרופיה ביקום, וזה לא הגיוני שגופים כל הזמן יקטינו את האנטרופיה, בלי שמשהו גם יאזן את זה ויגדיל אותה חזרה.
ואז השאלה היא מה
הדיון הזה, אז אמרו, אוקיי, אז מה קורה פה? ואולי כדאי להזכיר כאן גם את גאווה הישראלית, את יעקב בקנשטיין, שגם היה מעורב במחקר הזה, ובסופו של דבר...
ביחד עם הוקינג.
בדיוק, בסוף יצא חוק ביחד עם הוקינג, אנטרופיית בקנשטיין-הוקינג. היו עוד מדענים שהיו מעורבים, והיה כאן איזשהו דיון בין גישות שונות של מדענים. בסופו של דבר באמת השתכנעה הקהילה המדעית שחורים שחורים הם לא כפי שתיארנו בהתחלה, שואבי אבק ענקיים שאף פעם לא מפסיקים לשאוב, אלא יש להם גם אלמנט של פליטת אנרגיה וחומר בחזרה החוצה. זה כאילו אם אתה רוצה שואב אבק שמדי פעם פולט סילון של כל האבק שהוא שאב. הוא פולט את זה כסילון החוצה, ואז הוא ממשיך לשאוב, אבל עכשיו יש לנו איזה מין סייקל שהוא כן מתאים לחוקי האנטרופיה, שקלטת, קלטת, בלטת, בלטת, שאבת, שאבת, אבל פתאום יצא פרץ של אנרגיה חוצה או חומר החוצה. הם ממש מתארים את זה לפעמים כאיזה סילון, זרם סילוני של אנרגיה וחומר שנפלטים מאחור השחור. ועכשיו בפעימות האלה, בפימפומים האלה של שאיבה ופליטה, שאיבה ופליטה, אתה כן נשאר באיזשהו איזון עם האנטרופיה הקוסמית. עכשיו, לזה יש השלכות מדהימות, כי אם עד לפני רגע אמרנו שהשואבי אבק, החורים השחורים האלה שהם שואבי אבק ענקיים, הולכים לשאוב את כל היקום, עכשיו אולי הם בכלל, ואז זה נורא, כן, הם פשוט הורגים אותנו, כן, זה פשוט נורא להתקרב אליהם ומי ימציא אותם, ואיזה אכזר אלוהים שעשה שזה ככה יהיה. פתאום אפשר להסתכל על זה לאור השינוי שדיברנו עליו, שהם בכלל תורמים לחידוש של היקום, כי הם מין מגרסות ענקיות, הם אכן מפצפצות וגורסות ומשמידות כוכבים.
כמו מחזור, זה מחזור.
בדיוק, מין אתר מחזור, יפה, לא חשבתי על המושג הזה. אז כמו שהם היו שואבי אבק מקודם, הם גם הפכו למחזרים של החומר והאנרגיה ביקום, הם פשוט גורסים כל מה שהיה ופולטים החוצה חומר יולי ראשוני, שממנו יכולים עוד פעם להיווצר כל הכוכבים וכל התהליכים, ועכשיו הם ממש עוזרים ליקום לשמור על הצעירות שלו.
אני יודע שאחת הבעיות זה שהסיבה שהוא לא קיבל פרס נובל, זה שהוא לא... היה קשה מאוד להוכיח את, את הטענה שלו ש...
נכון.
אז איך הוא בעצם יצליח לשכנע את הקהילה המדעית, או שכולם סבורים שהוא צדק, והתיאוריה שלו, כאילו, אם אין הוכחה, אולי זה רק על סמך זה שהוא גאון ו...
אז קודם כל, אז נגיד כמה דברים. קודם כל, באמת פרס נובל חייב הוכחה ניסויית שתאשש, זאת ממש ברמה שעשית ניסוי ומדדת משהו. זאת לא רק הוכחה מתמטית, שזה הגיוני או שזה לפי החוקים, אלא ממש ניסוי שאתה רואה את התוצאה. כשאתה מדבר על איך כל היקום נולד, או איך הוא ימות, או מה קורה בחורים שחורים שאנחנו כמעט לא רואים, באמת קשה לראות, וזה באמת חיסרון של כל הקוסמולוגים למיניהם והמומחים בחורים שחורים, החיסרון בהקשר של פרס נובל. אז הוא באמת לא זכה בזה. דרך אגב, יש אנשים קצת יותר ציניים שטוענים שהוא לא היה מספיק מבריק עם כל הכבוד שאנחנו נותנים לו פה, ויש הרבה כבוד, ועם כל התרומה האדירה שלו להנגשת מדע לציבור הרחב. יש מדענים, אני לא אזכיר שמות, זה לא נחמד, אבל יש מדענים שיגידו לך, הוא לא היה כזה כזה גאון כפי שמתארים אותו. בכל מקרה, הוא לא קיבל נובל מאיזשהו שילוב של כל הטעמים האלה. אז דיברנו על מה הוא, סליחה, היינו בעניין של מה הוא עוד חידש.
לא, ואיך הוא, איך בעצם הוא צריך לשכנע את כולם?
איך השתכנעו, נכון, היינו, זכרתי שלא, לא עניתי על כל השאלה. אז תראה, ההשתכנעות הייתה בזה שהתגלתה קרינה, שנקראת קרינת הוקינג, אפרופו עבודה עם יעקב ברנשטיין ועם אחרים, ובאמת את הקרינת הוקינג כן הצליחו להוכיח שהיא קיימת. ואז הוא אמר, התיאוריה שאני נותן כדי להסביר את זה, היא התיאוריה שהצגתי כאן, של כוכבים שגם בולעים חומר וגם פולטים אותו. נדמה לי, ואני מסתכן פה שאני אולי לא שולט בכל פרט ופרט, אבל את ההוכחה שככה נראה חור שחור, ככה הוא מתנהג, את זה לא מדדו. זאת אומרת, אין לנו מדידה מאיזה לוויין, איזה חללי, טלסקופ חללי, שצילם חור שחור וראה איך הוא פולט אנרגיה או חומר.
אז מודדים את הקרינה.
אז זהו, אז אני חושב שהתקלה, הסיבה שזה לא זכה בנובל, זה שהוא בעצם אמר, יש קרינה, אנחנו יכולים לשכנע שצריכה להיות קרינה, אבל לא מדדנו אותה, לא ראינו אותה. זאת אומרת, אנחנו מסבירים באופן תיאורטי מודל שלפיו חורים שחורים צריכים לפלוט אנרגיה, אנחנו מראים שזה מתאים לחוקים אחרים בייחוד חוק האנטרופיה, אבל לא צילמנו חור שחור פולט אנרגיה, ומכיוון שאין את זה, אז זה לא הוכחה ש... ניסינו וצילמנו ותיעדנו ובוודאות יש. זה תיאוריה מאוד הגיונית שהתקבלה כתיאוריה הגיונית בקרב הקהילה, אבל ללא הוכחה מלאה. אני אזכיר אולי אנקדוטה גם בהקשר של איינשטיין. איינשטיין גילה הרבה דברים ב-1905, גם על זה דיברנו בפרק אחר.
כן, אבל...
ובסופו של דבר, הדבר הכי מדהים שהוא גילה ללא כל ספק זה תורת היחסות הפרטית. ב-1905 הוא פרסם את תורת היחסות הפרטית, ב-1915 את הכללית. היה מגיע לו ללא כל צל של ספק את כל התהילה על התיאוריה הזאת, היא הייתה גדולה יותר מכל האחרות, אבל את פרס הנובל הוא לא קיבל על זה.
קיבל על הפוטונים.
קיבל על האפקט הפוטואלקטרי, כי האפקט הפוטואלקטרי הוא הרבה יותר פשוט להבנה, להוכחה ולניסוי שממחיש שאתה צודק. וזה מה שקורה עם הנובל,
בסופו של דבר. לטוב ולרע, יש להגיד, לשיטה המדעית.
זה טוב במובן שזה באמת די מבטיח שלא עשינו טעויות. זה די מביך אם יש איזו תיאוריה מדהימה, אבל אחרי 10 שנים מתברר שהיא לא מדהימה והיא לא נכונה, ואנשים קיבלו עליה פרס נובל. אז העובדה שעשית איזה ניסוי שמוכיח את התיאוריה, עוזר לכל הנוגעים בדבר, נקרא לזה ככה, לוועדת הפרס ולקהילת המדענים שממליצה על המדענים ובוחרת מביניהם הכי מתאים. העובדה שהיה ניסוי שהוכיח שהתיאוריה נכונה, הוא מוסיף ודאות שאתה לא טועה. דרך אגב, באנקדוטות אחרות יש טעויות שבדיעבד מסכימים שהייתה טעות וזכו בפרס על תיאוריה לא נכונה. מצד שני, כמו שאמרת, אז אנשים שעוסקים במבנה היקום ובדברים שקצת קשה למדוד, וגם איינשטיין, איינשטיין בעצם לא קיבל פרס נובל על תורת היחסות, למרות שלחלוטין היה מגיע לו.
יש לו עוד איזה שם לתגליות גדולות חוץ מהפליטה?
אז זהו, אז האמת שאם מסכמים את תרומתו של סטיבן הוקינג למדע, אז הייתי אומר שבחורים השחורים היה פה באמת תהליך שהוא היה מעורב מהחלוצים שלו, ובהחלט מגיע לו לזה הרבה קרדיט. התיאוריה של הכל אפשר לסכם ככישלון, הוא לא הצליח. אף אחד אחר גם לא הצליח, כן, לא צריך יותר מדי להתבאס, אבל הניסיון האדיר שלו לבנות פה כחלק מפעל חייו, תיאוריה שמסבירה את האיחוד של כל הכוחות בטבע, לא הצליח לו ולא הצליח לאף אחד אחר. ואני חושב, אני אישית הייתי כן נותן קרדיט אדיר לזה שהוא הצליח להנגיש מדע לקהל הרחב. יש הרבה מדענים מהשורה הראשונה היום שאומרים שקריאת הספר קיצור תולדות הזמן, זה היה הספר שהכניס אותם לעולם הזה, ומהבחינה הזאת הרווחנו המון. אני אישית גם חסיד של הנגשת מדע לקהל. אני חושב שבימינו, בעידן המאוד מדעי-טכנולוגי, שהכל מסביבנו קשור למדע וטכנולוגיה, זה מאוד חשוב. וזה אין עוררין, הוא היה אחד מהגדולים ביותר שעשו את זה. הזכרנו גם בגלל המקרה האישי שלו, והצורה המאוד ייחודית שבה הוא חי את חייו האישיים, במחלת ניוון השרירים. אז הייתי אומר שזה שלושת הדברים שאני אישית הייתי רואה כסיכום. התרומה הספציפית של החורים השחורים, הניסיון שקשל לתיאוריה של הכל, והיכולת שלו להנגיש מדע ולהוות איזשהו גיבור תרבות מעולם המדע. זה לא מעט, זה לא מעט.
זה ממש לא מעט, כן, ולהישאר עד גיל, אמרנו, 76, הוא חי.
כן, אמרנו בגדול, אני מתנצל שלא חישבתי בדיוק את השנים, אבל מחלת ה-ALS בערך 5 שנים אנשים מתים, והוא קרוב ל-50 שנה פלוס מינוס, שרד אותה, הישג אדיר, בודדים בעולם עשו זאת.
טוב, חברים, אז אנחנו מקווים שלמדתם קצת על מי היה האיש ועל פועלו, ואולי אפילו במותו עכשיו נתן לכם קצת חשק להפוך ולהיות חוקרי יקום בעצמכם. תודה רבה, מי שהיית פה.
תודה רבה לך, יובל.
תענו גם איתי. אתם מוזמנים לשמוע גם את התוכנית באתר אינטרנט שלנו, של הבינתחומי, או להצטרף אלינו שבוע הבא ביום ראשון ב-2. תודה רבה.